הפריצה להייטק, פודקאסט בהנחיית אלכס קוזודוי ואופיר אלמקייס. בחסות דיפ אינסטינקט.
אלכס.
אופיר.
פרק עשירי, מה?
מפתיע.
אני מתרגש.
מפתיע ומרגש.
אני מתרגש. אני לא יודע מה איתך, אבל פרק עשירי מרגיש לי כמו מערכת יחסים מחייבת.
מגמרי. ואני חושב שבגלל שזה פרק עשירי, נעשה אותו פרק קצת מיוחד, כי בכל השבוע הזה, והאמת שלא רק השבוע הזה, גם השבועיים האחרונים קיבלתי, ואני בטוח שגם אתה, הרבה מאוד שאלות גם בפן, כאילו, באופן פרטי וגם דרך הלינקדין, ומהרבה עוד אנשים שנחשפו לפודקאסט שלנו, שהם, אתה יודע, מעגל ראשון, מעגל שני של חברים, ששאלו הרבה מאוד שאלות.
נכון, נכון, באמת הרגשתי שלקראת כמה פרקים אחרונים, גם הפרק שהיה עם נטלי, גם הפרק האחרון שעשינו, באמת ככה הגיעו אליי המון שאלות, כל מה שנוגע למה קורה בהייטק, שאלות קצת יותר נקודתיות, שעל זה נדבר היום. אז הפרק הזה נראה לי יהיה כזה FAQ כזה.
כן, אז
שאלות הפרק... שאלות ותשובות.
אז ריכזנו 10 שאלות שמבחינתנו חזרו על עצמן הכי הרבה במהלך הזמן האחרון של מה שפנו אלינו. ונדבר אליהן בקצרה.
Yeah.
שאלה שאלה.
אני אומר זה יושב לי טוב. גם פרק עשירי, 10 שאלות.
יאללה, בוא נתחיל.
פיקס.
יאללה.
טוב, אז אני אתחיל איתך בשאלה הראשונה שקיבלנו. אז האם צריך לקנות מחשב?
זו שאלה מעניינת, כי זו שאלה שמאוד מזכירה לי את החיים הסטודנטיאליים. אני לפי דעתי כן חושב שצריך להחזיק מחשב. במיוחד למי שעובד הרבה מאוד, ויותר נכון לומד לבד המון, וגם כי אני נוטה בגישה שמחשב של עבודה נשאר בגבולות העבודה מבחינת הדברים שמותר לעשות עליו וצריך לעשות עליו.
נכון.
ואם אני רוצה לעשות שימוש אישי, אז עדיף לעשות שימוש אישי במחשב פרטי. כמה המחשב הזה צריך להיות משוכלל, ואתה יודע, אם, אתה יודע, מבחינת הדברים שצריכים להיות בו,
צריך להיות די סטנדרטי.
כן, לא, 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 לא צריך להתפרע.
לא, אני חושב שעדיף תמיד, מהדעה שלי, עדיף מחשב נייח ולא נייד, כי אם כבר תקבלו במקום עבודה לפטופ, איזה יהיה לפטופ, אתם לא תקבלו נייח לבית, בדרך כלל זה מה שקורה. ואין כמו נוחות של מחשב נייח, מבחינתי הביצועים שלו יותר טובים לרוב, הוא יותר נוח לשימוש, אפשר גם לשדרג אותו עם השנים, כאילו אם אין לכם תקציב מטורף, אפשר תמיד לשדרג אותו ככל שעובר הזמן, ובמחשב נייד אין לכם את האפשרות הזו, שזה יתרון משמעותי, וגם העלויות שלו הן תמיד יותר זולות ממחשב נייד.
עלות תועלת יותר גבוהה.
כן, אז זה נראה לי משהו שהוא באמת... יכול להיות יותר רלוונטי, מחשב נייח. וזהו, 16 ג'יגה רם, מעבד נחמד.
זה נורא, זה נורא תלוי.
לא צריך כרטיס מסך, חבר'ה.
לא, לא, זה נורא תלוי גם מה הייעוד של הדבר הזה. אם הולכים עכשיו להריץ מכונות וירטואליות, או רק לקרוא מאמרים וסרטונים ביוטיוב.
שימוש בסיסי, אקסטרה אפילו, אני חושב 16 ג'יגה רם, מעבד עדכני, מפרט בסיסי, תקציב 2,000 שקל, אפשר להביא... יש. אתה יכול להשקיע את המרבית
הכסף. אתה מדבר על נייח.
כן, נייח.
סליחה. סבבה.
כן, זה נראה לי מספיק טוב.
שאלה הבאה?
יאללה.
תן לנו.
אז האם אני יכול להתחיל ללא רקע טכנולוגי מהצבא, בגרות או תואר?
אז חד חד משמעית. כן? אני חושב שהפודקאסט הזה נולד כדי להציר... בצורה הכי, הכי, הכי בולטת שחד משמעית, כן? אני לא חושב שתואר או בגרות או רקע טכנולוגי מהצבא ככלל ביחד או כבודדים הם איזושהי פונקציה שמחייבת. אני לא אשקר, כן זה עוזר, כן זה nice to have, כן זה עוזר בלפתוח דלתות, חברים, מכרים, ידע טכני, אתה יודע, תמיד עוזר, אבל זה לא משהו שפוסל.
נכון, אני גם פגשתי לאורך הדרך המון אנשים שחלקם אפילו, אתה יודע, נשרו ממסגרות כאלה או אחרות.
אני מכיר אנשים שהגיעו להייטק מלימודי ארכיאולוגיה.
כן, יש אנשים מכל הסוגים. בגלל זה אני אומר, זה בסדר גמור ולא באמת חייב איזשהו ידע מקדים מהתיכון, מהבית ספר, או משהו שהוא מהצבא, אין ספק שתפקיד טכנולוגי בצבא ייתן לך יתרון משמעותי, אבל אנחנו מדברים על המקרה, אני מתחיל מגראונד זירו, אין לי שום ידע, לא יודע מה זה, לא מכיר מה זה, אני חושב שאפשר.
אם אני יכול לעשות את איזושהי הגבלה קצת מצחיקה, אבל זה כמו שמישהו יבוא ויגיד, תראה, אני רוצה לרוץ מרתון. אוקיי, אבל בחיים שלי לא הייתי בכושר. ואתה משווה אותו למישהו שהיה בכושר כל החיים. ברור שלמי שהיה בכושר כל החיים היה הרבה יותר קל.
נכון.
אבל זה שאף פעם לא רצת, זה זמן מאוד טוב להתחיל ולהתחיל לעשות את זה, והרבה מאוד אנשים עושים את זה.
לגמרי.
אז בבוטום ליין, כן, יותר קל, כן, יש לך הרבה יותר רקע, ב' זה לא פוסל באופן קטטוני, זה... זה לא סוף העולם השני.
זה לא פוסל, אבל אני כן ניתן איזה כוכבית קטנה, לא כדי להרחיק אנשים, אבל אם מישהו כאילו נרתע ממחשבים, נרתע, לא רוצה לגעת במחשב, אני חושב שזה קצת יכול ליצור איזושהי בעיה. כאילו אם בן אדם לא פתח מחשב בחיים שלו, אני לא מכיר אנשים כאלה היום, אבל זה יכול להקשות.
אבל יש אנשים שלא מסתדרים, כן, אבל יש אנשים שיודעים שהם לא מסתדרים במחשבים, וזה פחות בא להם באופן טבעי, גם היום, גם הנור של היום, וזה... ולפי דעתי זה קצת פחות מתאים להם, כמו שיש אנשים שפחות מסתדרים עם דברים, אתה יודע, אני יש לי, יש שיגידו שתי ידיים שמאליות, לא יודע לעשות עבודות של...
אתה לא תהיה שיפוצניק.
שיפוצניק אני לא.
הבנתי, נכון. טוב.
שאלה הבאה. האם אני חייב לדעת אנגלית טוב, לדבר, לכתוב, או באופן כללי לדעת אנגלית בצורה כלשהי?
אוקיי, אני חושב שאפשר... לענות על השאלה הזו בצורה די פשוטה, אז זה תלוי. אני אתחיל בזה תלוי. יש חברות הייטק שהן חברות ישראליות שעובדות רק מול המשק הישראלי, ויש חברות הייטק שהן חברות שהן עובדות באופן גלובלי, מול חברות בחול, מול לקוחות בחול, יש להם סניפים בחול, ופה נשאלת השאלה, אם חייב לדעת אנגלית טוב, אז אם זו חברה שהיא לא גלובלית, כנראה שהנתון הזה הוא פחות משמעותי, כמו בחברה שהיא גלובלית. בחברה גלובלית כן מומלץ לדעת אנגלית ברמה סבירה טובה, אפילו יותר מטובה, זה תלוי מה הסקופ של העבודה של האנגלית, כמה מדברים אנגלית, אם מדברים הרבה אנגלית ועולים לפגישות ומדברים באנגלית, כנראה שיגידו לכם שזה חובה, שזה חשוב, ואם זה רק בכתב, אז יכול להיות שיגידו, אוקיי, צריך איזושהי אנגלית עסקית, אנגלית בסיסית, אנגלית עסקית זה... התכתבויות במיילים, הודעות יחסית בסיסיות שקשורות לעבודה. פחות עכשיו שיחות חולין מטורפות או דברים כאלה, זה לרוב דברים מאוד ממוקדים עבודה. זו דעתי בעניין.
אז אני לוקח את הדעה ומוסיף לה עוד נפח. כי אתה באת ואמרת, תראה, יש שתי צורות עבודה. צורת עבודה מול ישראלים וצורת עבודה מול חול. אז אני אומר, רגע, אני עושה לזה זום אאוט רגע, ואני אומר ככה, בשביל לעבוד, אתה באמת צודק, יש שתי אופציות מול ישראל, מול ארצות הברית, אנגליה וכן הלאה, אבל אני אומר שיש עוד פונקציה שלא התייחסת אליה, נכון. שזה למידה.
חד משמעית.
והלמידה היא, וכל הטרמינולוגיה היא תמיד באנגלית,
נכון.
ולפעמים יש מושגים שאי אפשר להבריט אותם במרכאות.
פשוט אין מקורות, מספיק מקורות מידע.
גם אין מקורות מידע, וגם אי אפשר לאנוס מושגים בשפה האנגלית לשפה העברית. כי א', הם נשארים, זה לא, זה פשוט לא עובד.
נכון.
נורא קשה לעבוד ככה.
מאוד קשה, וזה פשוט...
וזה גם לא ברור.
זה מאוד חשוב. אני ממליץ...
אז לפי דעתי זה חשוב.
תדעו.
כן, תדעו. עכשיו, אני לא אומר שזה חייב להיות ברמה של אוקספורד, 5 יחידות ו... פטור מפסיכומטרי, אבל זה כן צריך להיות ברמה שנוח לכם לקרוא, נוח לכם לכתוב, ונוח לכם לדבר.
ולחפש דברים שקשורים לעבוד.
ובין כוכבית, בהינתן שזו שפה שנייה ולא שפה ראשונה.
נכון. אז...
שאלה הבאה?
מה השאלה הבאה?
האם יש עבודה מחוץ לגוש דן?
חוץ לתל אביב כאילו?
תל אביב רבתי.
אוקיי, התשובה היא כן.
תל אביב, פתח תקווה, רמת גאה.
רגע, לא, בוא נתייחד, אני אפרק את זה לשלבים. רוב האנשים שמדברים גוש דן, הם יותר חושבים על תל אביב, כי באמת רוב ההייטק יושב בתל אביב. אז התשובה היא שכן יש מקומות עבודה, חוץ מ... אני אתייחס לזה יותר לתל אביב. יש מקומות עבודה חוץ מתל אביב, לא הרבה.
אתה אומר מחוץ לאיזה מקום אתה מתכוון?
חוץ לתל אביב, זה אומר פתח תקווה.
לא, זה עדיין גוש דן, זה עדיין תל אביב.
בסדר.
הכוונה הייתה בשאלה הזאת, זה צפון דרום, בוודאי, צפון דרום.
אני יודע שיש...
המרחק בין פתח תקווה לתל אביב, כשיש תנועה אחלה, זה יכול להיות 20 דקות, זה לא...
נכון, נכון.
בוא נגיד ככה, בוא נגביל את זה, בסדר? הרצליה, קו צפון, קו דרום, רחובות.
אוקיי.
בסדר? הגזמתי אפילו, יצאתי קצת מגבול.
הלכת.
בסדר.
אז רחובות נגיד זה מקום שיש בו מקומות.
אוקיי, אבל אני אומר דרום היותר וצפון היותר.
אוקיי, אז מקומות עבודה שהם יותר דרומיים, אז אני יודע שבבאר שבע יש פארק הייטק חדש.
אוקיי.
אני לא יודע כמה מקומות עבודה יש שם. יש גם ביוקנעם פארק הייטק.
וגם בחיפה יש במקום.
ויש גם בחיפה, נכון. יש גם נראה לי, איך קוראים לזה?
איפה? כרמיאל?
לא קרמיאל, יכול להיות, אני לא יודע, אני לא מכיר בקרמיאל מקומות עבודה.
אז אני חושב שעצם השיח הזה די מוכיח את התשובה לשאלה הזאת, שלצערי הרב, רוב החברות שאני מכיר לפחות, רוב רובם,
הם במרכז,
הם נשבות בתל אביב, ואם לא בתל אביב, אז בקריית אריה שזה פתח תקווה, ואם לא בקריית אריה שזה פתח תקווה, אז ברמת החייל שבקו אווירי זה פחות מקילומטר, ואם לא ברמת החייל אז הם יושבים בהרצליה, ואם לא בהרצליה הם יושבים בנתניה.
יש, נכון, נתניה.
כן, אבל זה עדיין, אתה יודע,
אותו אזורים.
תראה,
פלוס מינוס.
המרחק בין קריית אריה להרצליה, להרצליה פיתוח, הוא לא כזה,
הוא לא בשמיים.
הוא לא כזה, אתה יודע, אני מכיר דרכים בתוך תל אביב שאתה עושה מ-A ל-B, שיקחו יותר זמן מקריית אריה.
אגב, אני כן רוצה להגיד דבר אחרון. בראשון לציון הולך להיות מתחם האלף, שזה אזור חדש שהם מקימים, ויש סבירות גבוהה שגם שם יהיו חברות הייטק חדשות.
אוקיי, אבל בוא נגיד
לך ש... בחולון יש גם כמה חברות, לא הרבה, מעט, אבל גם התחיל להתפתח
שם. אבל בוא נגיד
ככה. אזורים מתפתחים.
אין בעיה, אבל בוא נגיד שרוב המסה קיימת בגוש דן.
נכון.
ויש טיפה פה, טיפה שם, אבל זה עדיין...
הרוב במרכז בקצת.
עדיין המסה נמצאת בגוש דן.
יש את אינטל בקריית גת, בום. נזכרתי.
אם אני לא טועה, זה רק הפס
ייצור. זה פייצור, נכון.
זה ייצור, זה לא הייטק.
זה לא פיתוח.
זה לא הוטק.
נכון, זה לא.
שאלה הבאה.
האם אפשר לעבוד מהבית בחברות הייטק?
אז זה לפי דעתי מתקשר בדיוק לשאלה הקודמת. כי הרבה מאוד אנשים שגרים מחוץ לאזור גוש דן, צפונית לנתניה, דרומית לתל אביב ראשון, זה שאלה שמעניינת אותם. כי עם המצב של הפקקים היום זה נורא קשוח. אני באחת העבודות שלי שעבדתי בהרצליה, היה מישהו שעבד איתי שהגיע מהפולה.
אוי ואבוי.
אבל, וזה בדיוק השאלה, הרבה מאוד מקומות עבודה עברו לתצורת עבודה היברידית,
נכון.
שלעשות את המסלול הזה פעמיים בשבוע, וכל השאר לעבוד מהבית,
נכון.
בשבילו, לא היה כזה נורא.
אני מסכים, אני גם מכיר אנשים כאלה, שהם באמת נמצאים רחוק מגוש דן, וכן, פעמיים בשבוע,
אז התשובה היא כן, אפשר לעבוד מהבית, ברוב החברות אפשר לעבוד מהבית, אחד היתרונות של הקורונה זה שהרבה מאוד חברות הבינו שכן אפשר לעשות את זה.
יותר אבל חברות שהן במיינדסט שלהן סטארט-אפיסטיות, או יותר הייטקיסטיות כאלה, פחות לואו-טק, כן. דיברנו על זה בפרקים הקודמים.
אני מכיר אנשים בחברות ביטוח בבנקים שעובדים חצי מהזמן מהבית כבר.
אני לא מכיר הרבה, אבל יכול להיות שזה ישתנה.
לא, אני מכיר. אז יש אנשים שעובדים לפחות יומיים מהבית. מכיר את זה בוודאות, אני אומר, אפילו המקומות שהכי שמרנים.
השתנו קצת. מדהים.
לגמרי.
נכון, אני מכיר גם חברה שהיא ביטחונית, שגם עברה אפילו...
אז יש, כי אנשים הבינו שזה כלי מאוד חשוב להשאיר עובדים מרוצים. נקסט. טוב, אז ככה, זמן מינימלי כדי להתחיל לעבוד כולל למידה ובעצם להגיע לאיזושהי משרה ראשונה. אוקיי?
אני חושב שהזמן הכי מינימלי שאני יכול לחשוב עליו...
אנשים מאוד לחוצים על זה, זאת אומרת, אנשים רוצים להגיע...
כן, מהר, מהר, מהר.
בדיוק.
אז אני אגיד את זה ככה, אני חושב שהזמן הכי מינימליסטי שיכול להיות, בצורה עוד שאיכשהו, איפשהו בריאה, זה חצי שנה. אני לא חושב שפחות מזה, אפשר באמת לדחוס משהו למוח, ורמה שהוא מעובד ומובן ברמה מסוימת, כי צריך גם להבין, גם לתרגל, גם לקלוט על מה אתה מדבר, ואני חושב שבפרט שאתה מגיע למשרה ראשונה, ואתה מגיע לרעיון ראשון, אתה צריך לתת איזושהי תחושת ביטחון גם בצד השני, שמי שהולך להשקיע בך, הולך להכניס אותך כבן אדם ללא ניסיון, כמועמד ללא ניסיון, אתה צריך איזושהי הבנה יותר טובה, גם אם היא רק תיאורטית או לא מעשית כל כך, אתה חייב עדיין להבין איכשהו את הדברים. כן. חצי שנה זה תלוי, שוב, למה המקצוע ומה התחום.
זאת הייתה ההסתייגות שלי.
יש תחומים שגם בחצי שנה אתה כנראה לא תספיק ללמוד כלום.
כן, אבל זה גם תחומים בדרך כלל שנורא קשה להתחיל מהם, זה בדרך כלל לא בדיוק. יהיו התחומים הראשונים שאנשים
בגלל זה אני מדבר פה חצי שנה למשרות שהן יותר התחלתיות, כמו שדיברנו, כמו Helpdesk, Knock, QA, מקצועות שהן יותר, יותר נגישים להתחלה, נקרא לזה כן. ככה.
אז אני רוצה להפוך את זה למשוואה, למשוואה מתמטית. באלף, אני מסכים איתך, זה נורא תלוי לאיזה משרה, איזה תפקיד. אני כן מסכים איתך שחצי שנה של קורס מסוים זה לפי דעתי...
חצי שנה גם אינטנסיבית,
כן,
אני
כן,
מדבר.
כן, 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 ברור. זה תחת המשוואה של שעה בכיתה, ארבע שעות בבית. אני כן מסכים איתך שזה משהו שהוא מנדטורי. אני מוסיף עוד כוכבית, שגם... אחרי התקופת למידה הזאת, של חצי שנה, קורס של חצי שנה, שבעה חודשים, צריך לתת איזשהו גרייס של כמה חודשים של חיפוש עבודה.
ברור,
ואחת הטעויות הכי גדולות והנפוצות של אנשים שהם בטוחים שאחרי שהם עושים קורס מסוים, הם בטוחים שמחר הם יוצאים והם מקבלים עבודה. לא. וכשאמרתי משוואה מתמטית, אני חושב שאנשים יכולים להיות בסדר עם עצמם, אם הם יקחו לעצמם 10% מסך הזמן שהם עשו את הקורס, ויקמתו את זה למספר השבועות שיקח להם למצוא עבודה. זאת אומרת, שאם עשיתי קורס של שישה שבועות, שחצי שנה,
שישה
שבועות. שש שבועות.
לג'יט.
אוקיי?
וזה גם הזמן המינימלי לחיפוש עבודה.
נכון, נכון, נכון. אז אם עשיתי קורס של חצי שנה, חודש זה זמן מאוד סביר, באופן מינימלי, כדי למצוא משהו. בהנחה, ואתה הולך לרעיון כל יום, לא שאתה, אתה יודע,
עומד ומחכה שיפנו
אליך. נחל זרי הדפנה ומחכה שיפנו
אליך. לא, אתם צריכים לחפש ולרדוף ולהשקיע.
יש צורך לחפש.
לגמרי.
נקסט.
אז בוא תגיד לי, מבחינת השאלות, אני רואה פה, מה השכר ההתחלתי? שאלה קצת כללית.
השאלה כללית, אבל זו שאלה שהיא גם... ברצף הכרונולוגי מהשאלה הקודמת.
שאלה מאוד כללית.
כן, אבל אני גם הולך לענות עליה באופן כללי. כי א' זה נורא משתנה. זה יכול, אני עוד שנייה אגע במספרים, אבל זה סופר 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 משתנה. כי א' זה תלוי בניסיון, ברקע, ועם מה התפקיד שמגיעים אליו. אני כן אומר ואגיד, אנשים שמגיעים מהצבא, ועם איזשהו רקע טכנולוגי, כן, יתחילו בפוזיציה, יותר רווחית מה שנקרא. למה? כי הם באים עם ניסיון. נכון. כי הניסיון שלהם בצבא, אפילו שזה התפקיד הראשון שלהם ללא מדים, זה עדיין ניסיון.
ואם זה מישהו, אפס ניסיון, הרגע סיים קורס. לא יודע כלום.
אז יופי, אם זה מישהו שסיים הרגע קורס, זה נורא תלוי מה התפקיד. אבל בוא נגיד ככה, המינימום, המינימלי, ובאמת, אני הולך למינימום המינימלי, אתה יודע, לפי הסתכלות בטבלאות שכר ודברים כאלה, נע בין 7,000 ל-7,000 וחצי, כשיש גם כאלה שמתחילים מ-10,000, מ-11, 12, זה נורא תלוי גם בצורת עבודה. יכול להיות משמרות, יכול להיות...
גלובלי.
גלובלי, לא גלובלי, משמרות וכן הלאה. ואני רוצה להוסיף פה הסתייגות, ולהוסיף עוד כוכבית. השכר ההתחלתי לא אמור לעניין אף אחד. מה שאמור לעניין...
בדיוק.
מה שאמור לעניין זה הקפיצות... בשכר, וכמה מהר עושים את הקפיצות. והדוגמה הכי פשוטה שאני יכול לקחת, לצורך העניין רופאים. רופאים, אחרי 7 שנים של למידה וסטאז' והכל, את הכסף האמיתי, הם עושים כשהם פותחים קליניקה פרטית. בסדר גודל, שאם הם מתחילים ללמוד אחרי צבא, גיל 40 פלוס, רק שם הם מתחילים להרוויח את הכסף האמיתי.
נכון.
סדר גודל של 15 שנה, 18 שנה מהרגע שהם התחילו את המסלול.
עד שהם מחזירים את הכסף,
לא יודע אם...
זה נקרא return of investment בהגדרה. כן. אתה יודע, אבל כן.
העניין שפה, לפי דעתי כל שנתיים יש קפיצה מאוד...
מאוד רצינית.
הקפיצות מאוד מהירות יחסית.
נכון.
העניין הוא שבסופו של דבר הם מתנגסות לאיזשהו לימיט... סופי.
וגם לא בא לי להתחכם, אבל זה תלוי בן אדם. תמיד זה תלוי בן אדם.
עזוב בן אדם, לא, לא, בוא נגיד, אתה יודע, דף חלק. זה, באופן כללי, הקפיצות הן נורא...
הקפיצות הן יחסית חזקות.
סופר מהירות, מבחינת הסכומים. כן, אתה צודק, זה תלוי בבן אדם. יש אנשים שנתקעים באותה נקודה, זה כבר בעיה אחרת. אבל הקפיצות נורא מהירות, אבל יש איזשהו לימיט.
אבל אני באמת רוצה לחזק אותך פה בעניין הזה, שלגבי שכר התחלתי, מי שמוכן כחברה לקחת אתכם תחת המטריה שלו ולהגיד, אני מוכן להשקיע בבן אדם הזה, אני רואה בו פוטנציאל לעתיד, אתם צריכים להבין שכבר הסיטואציה הזו שאתם נמצאים בה, שמישהו פותח לכם את הדלת ואומר, בוא תעבוד אצלי, גם אם זה בשכר נמוך, תגידו תודה. ואני לא בא ואני אומר את זה בעניין של כאילו...
אני לא יודע אם הטרמינולוגיה זה לבוא להגיד תודה, זה לבוא
ולקחת את זה... לא להגיד תודה אליו באמת. הכוונה תודה לעצמך שיש לך את האפשרות הזאת להתחיל להתגלח על חברה שמוכנה לקחת אותך. לא הכוונה שלי להגיד למעסיק תודה, ממש לא. זה אם אתם, כמו שהוא, אתם מרוויחים, גם הוא מרוויח. אבל הפואנטה שלי, שמישהו נותן לכם הזדמנות, קחו אותה ואל תסתכלו על השכר בהתחלה, כי השכר בהתחלה... כנראה לא מה שצריך להניע אותך.
קוראים לזה שכר לימוד. נקסט. שאלה הבאה. איזו שאלה מצחיקה. האמת שזו שאלה גם...
זה מזכיר לי קצת הפרק של ארץ נהדרת שוב.
לגמרי, זה בדיוק מה שעבר לי בראש. ו... טוב, אז ככה. אני מקריא את זה כמו שזה...
כמו שזה כתוב.
כמו שבא אלינו. שמעתי שיש הרבה תנאים טובים בהייטק, אני לא מתחבר למחשבים, אבל תנאים קורצים. מה לעשות?
תשמע, אני גם קיבלתי שאלה דומה כזו, לא בנוסחת בדיוק כמו שקיבלנו פה, אבל קיבלתי הודעה כזאת של מה אחי, ראיתי שאתה עובד בסייבר, הבנתי שיש שם הרבה כסף, שווה לבוא. אז התשובה שלי לדבר הזה זה, קודם כל מי שכותב את השאלה ככה, או מי ששואל אותה ככה, הוא לא מגיע מהמקום הנכון.
מהפוזיציה מאוד מתחבר, הנכונה.
זה מאוד מתחבר לי למה שדיברנו עליו בשאלה הקודמת, של עניין של שכר התחלתי. אם אתם רוצים להיכנס לתחום ההייטק, באופן כללי, תדעו שזה תפקידים שהם דורשים המון 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 למידה, השקעה, כל הזמן להתחדש בידע.
תפקידים שהם דינמיים. זה
לא דינמי.
לא זה... מה שעשית היום, יש מצב שלא תעשה אותו מחר.
בדיוק. ואתם לא יכולים לבוא מהטעמים של השכר או הכסף, כי זה גם דורש בחזרה. זה לא באים, זה פלאג אנד פליי, אתה מגיע, בום, מקבל כסף, איזה כיף לי, אני בהייטק, טוב לי. זה לא בדיוק עובד ככה. צריך להשקיע, צריך לבנות את עצמכם. התפקידים הם לפעמים, יש תפקידים שדורשים הרבה יותר, יש תפקידים שדורשים קצת פחות, אבל לרוב בהייטק הסביבה היא נורא דינמית, יש הרבה דרישות מהאנשים. וגם אני חושב שזה מתקשר לא רק להייטק באופן כללי, אם אתם עושים משהו שאתם לא אוהבים אותו, בסוף יישבר לכם מזה, לא יהיה לכם כיף לקום, לא יהיה לכם אנרגיה להשקיע, המעסיק יראה את זה, אתם משקרים לעצמכם, תעשו לעצמכם טובה, אל תבואו להייטק מהסיבות האלה, תבואו אם זה מעניין אתכם, אם אתם רואים חיבור לתחום ידע, אל תבואו מהמקום החומרי, בוא נגיד ככה.
אתה רוצה לשמוע מה אני חושב על זה?
כן.
אז לא.
מה אתה רוצה לחשוב?
מה
אתה...
לא, מה אני חושב על זה? לא.
מה אתה חושב על זה? אוקיי.
לא, פשוט לא.
שמה לא? שפשוט לא, 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 לא. התשובה הזו לא. היא לא.
אחד משמעית.
זה היה נשמע כאילו, אתה אומר לי לא.
לא, לא, פשוט לא.
תגיד לי שאתה מחזק את דבריי.
אני מחזק את דבריך, פשוט מקצר.
תשובה ארוכה, תשובה שלי, תשובה קצרה של אלכס, שהיא מסכמת את הכל, לא.
התשובה היא לא. אגב, זה נכון לגבי כל דבר בחיים.
אני אשאל את השאלה הבאה.
יאללה, לך
את זה. והיא קצת מעצבנת אותי שכתבו אותה בכלל.
למה אתה מתעצבן?
כי זה מעצבן אותי, כי זה מיותר. יש מקום לנשים? מה זה השאלה הזאת?
כי תראה, אני אגיד לך
קודם
מה.
קודם כל, ברור שכן.
נכון.
ברור שכן.
אבל היא מעצבנת אותך, ואני יודע למה היא מעצבנת אותך. כי מבחינתך זה מובן מאליו.
נכון.
ועצם השאלה היא מוזרה בעיניך. ובגלל זה מעצבן אותך. ולצערי, אנחנו צריכים לענות על השאלה הזאת, כי מבחינתנו זה הדבר הכי מובן מאליו. חד משמעית כן, 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 ועוד אלף פעם כן. וכמה שיותר יותר טוב.
נכון.
אבל לצערי יש אנשים ונשים שחושבות שזה עדיין או בכלל מועדון של גברים.
נכון.
ולא, חד משמעית לא. יש מקום לנשים, אני מכיר הרבה מאוד נשים. אני חושב גם שיש הרבה מאוד נשים שהן מנהלות. יש הרבה מאוד נשים שהן בתפקידי מפתח. יש נשים בעולמות הפיתוח. יש אנשים בעולמות הבטחת מידע. יש נשים כמעט בכל דבר אפשרי היום.
נכון, נכון, אני מסכים איתך, וגם אני רוצה להתייחס לזה רגע, כי באמת השאלה הזו של האם יש, גם עזוב, בוא לא נתייחס לזה, יש מקום לנשים, כי זה קצת מנוסח מוזר לי, אבל אם אני מסתכל על זה, כאילו, באמת התעשייה מאוד מאוד מקבלת, ויש... יש היום כבר היחס הזה של גברים, נשים, במקומות עבודה, בחברות הייטקיסטיות, אני יכול להגיד שזה משהו שהוא קצת נחלת העבר, כל הנושא הזה,
שבעבר באמת,
פעם זה היה יותר גברים, נכון? אבל זה פשוט לא רלוונטי.
אני חושב שגם היום יש רוב של גברים, אבל אני לא חושב ש...
אבל הוא לא משמעותי כמו אז.
אני לא יודע מה, אני אגיד לך מה, אין לי את הנתונים הסטטיסטיים, אבל אני לא רואה שמישהו צריך לבוא ולשאול בכלל את השאלה הזאת. התשובה היא כן.
נכון. אז בוא נשאל את השאלה האחרונה. מה עדיף לי ללמוד? מכללה מקצועית או ללמוד לבד?
אני חושב שהכוונה הייתה פה זה איפה עדיף לי ללמוד ולא מה. כן, זה איפה עדיף ללמוד ולא מה. מכללה מקצועית או ללמוד לבד. אז תראה, אני מחלק את התשובה שלי לשתיים. אז מצד אחד, מי שיכול ללמוד לבד, בצורה אוטודידקטית, אז אני כן חושב שבאופן משמעותי וחד וחלק צריך לעשות את זה לבד. מי שכן צריך יותר את המסגרת ויותר את המקום שעוטף אותו ומרצה וצורת למידה קצת אחרת, שהיא בכיתה והיא מרצה שמלווה, אז כן, המלצה היא תהיה מכללה. זה בהנחה ושני הדברים נורא קיצוניים, ובן אדם שמגיע... הוא או בצד הזה של הסקאלה, או בצד הנגדי של הסקאלה. כשהפתרון והתשובה האולטימטיבית זה שילוב של שני הדברים.
נכון.
זאת אומרת, גם וגם.
ואני רוצה להגיד שרוב האנשים שאני פגשתי, הרבה מהם מעדיפים יותר מסגרת כלשהי, שבאמת מסגרת נותנת איזה מעטפת יותר טובה להתחלה. בטח כשלא יודעים איפה להתחיל, ולא יודעים מה דרוש ואיך ומה עושים. אבל חד משמעית אני מצטרף אליך, אני מציע לשלב בין השניים, גם למידה עצמאית וגם מכללה.
יאללה, אלה היו
זהו?
10 שאלות.
אלו היו הדברים.
אלה היו הדברים. אני חושב שבפרק הבא אנחנו נביא אורח.
יאללה, אני במתח.
יאללה, אז ניפגש פרק הבא.
See ya.